כן, אז ערב טוב עוד פעם. אנחנו בשיעור לרגל ג' תמוז, למרות שהיום כבר אור לבב בתמוז, אבל זה היה השבוע. אז בהחלט אפשר להגיד שזה שיעור לכבודו של הרבי, ולכן לכבוד העניין ניקח שיחה מרתקת מאוד שהוא מסביר פה כמה וכמה דברים מאוד מעניינים ועמוקים בנושא של תאומת מת, כמובן בהמשך לנושא תאומת המת שמופיע, ואפשר להגיד מככב אפילו בפרשת השבוע. אז נגיד בהתחלה מה אומר הילקוט על הפסוק הנוגע באמת לכל נפש אדם ותמה שבעת ימים. הוא אומר שם הילקוט משהו שעל פניו דורש הבהרה עמוקה. אומר הילקוט, נוגע באמת תמה ואין מת עצמו תמה. נוגע באמת תמה ואין בנה של שונמית תמה. אמרו, בנה של שונמית כשמת, כל שהיה עמו בבית, תמה היה תאומת שבעה, וכשחיה היה טהור לקודש. חזרו ונגעו בו וטימאו הם. הרי זה אומר, מטמאך לא טימאוני ואתה טמאתני. כלומר, עצם העובדה שהילקוט פה מחבר בין שני הדברים. אז ברור שהילקוט רואה את הדוגמה עם בנה של השונמית כאיזשהו נדבך נוסף לעניין הכללי יותר שאותו הוא נוקד פה בהתחלה, שנוגע באמת תמה, והמת עצמו לא תמה. ולפי דברי המגן אברהם שמצוטט שם על הילקוט, אז הוא אומר שיש פה נפקא מינה להלכה, שכשיחיו המתים, אז הם לא צריכים הזעת שלישי ושביעי. כן? כלומר, זה עניין של תחיית המתים, שמת, שהוא חי, מתעורר בתחיית המתים, הוא עצמו, הגוף שלו, טהור. אז אם זה באמת העניין, אז לכאורה אנחנו מבינים את העניין זה רק לפי, כבר לפי הפתיח, כבר לפי הרישה בדברי הילקוט. מה מוסיפה לנו העובדה שהילקוט מציין גם את הדוגמה לגבי בנה שונה שונמית? לכאורה זה עוד מקרה של, אפשר להגיד, לא בדיוק תחיית המתים לעתיד לבוא, אבל דוגמה של אחד שהיה מת וקם לתחייה, ולכאורה אחרי שהבנו את העיקרון, אז גם הוא וכל מת אחר, אם קמו לתחייה, בוודאי שהם לא צריכים להיות מים. למה צריך להביא? מה מיוחד בדוגמה הזאת שיש בה איזה חידוש מעניין שהילקוט מביא את הדוגמה הזאת ולא מסתפק ברישה הכללית שהיא מובנת החלוצין, במיוחד על פי מה שהסבירו שם כל המפרשים, כולל מגן אברהם כמו שציטטנו מקודם. כדי להסביר, כדי שאפשר יהיה להבין באמת את הילקוט, צריך להביא גמרא מסוף מסכת נידה, דף סמכת עמוד ב'. שם יש ברייתא שמעוררת הרבה מאוד שאלות. הדיון בשאלות האלה בקשר לאותה הברייתא וההבנות שבעזרת השם נגיע אליהן, אולי לא בכולן, אבל לפחות ניגע בחלקן, יעזרו לנו לחזור לאחר מכן בסיבוב ארוך מאוד, יעזרו לנו לחזור לאחר מכן לילקוט ולהבין לאור מה שנענה על השאלות לגבי הברייתא מה החידוש בו במקרה של השונמית, ולמה אי אפשר היה להסתפק רק בהצהרה הכללית לגבי העובדה שהמת מתמה אבל הוא עצמו איננו תמה. הגמרא שם בסוף מסכת נידה מביאה ברייתא וכתוב שם כך: שאלו אנשי אלכסנדריה את רבי יהושע בן חנניה. כן, הגמרא שם מביאה כל מיני דברים שהם ג' דברים, ג' דברי כך, ג' דברי אחרת, ובין היתר אומרת שם הגמרא לגבי אותם שאלות ששאלו אנשי אלכסנדריה את רבי יהושע בן חנניה, הגמרא שם קוראת לזה ג' דברי בורות. בורות. תכף נראה שהמושג בורות פה הוא לא כל כך פשוט ולא כל כך מתאים אולי למובן שאנחנו מייחסים לו בימינו. אומרת שם הברייתא ממשיכה ואומרת כך: ג' דברי בורות. כלומר, הם שאלו שאלות את רבי יהושע בן חנניה שהם דברים בורות, ורבי יהושע בן חנניה ענה להם. בואו נראה כל כך אם באמת, אם היו כאלה בורים כמו שנראה להם מבט ראשון, לא כל כך, כנראה שלא. אשתו של לוט, מהו שתתמה? אמר להם, מת מתמה. ואין נציב מלך מטמא. בן שונמית, מהו שיתמא? אמר להם, מת מטמא, ואין חי מטמא. מתים לעתיד לבוא, צריכים הזעה שלישי ושביעי, או אין צריכים? אמר להם, לכשיחיו, נחכם להן. יקדה אמרי, לכשיבוא משה רבינו עמהם. זאת אומרת, לגבי השאלה השלישית, נראה לכאורה שרבי יהושע בן חנן לא ענה להם, אלא הניסוח שבו הוא לא ענה להם, יש בו שני לשונות. שתי לשונות, לשון ראשונה ולשון שנייה. הלשון הראשונה הוא אומר, לכשיחיו נחכם להן, מה זה אומר אנחנו עוד לא יודעים, ולפי הלשון השנייה הוא אמר, לכשיבוא משה רבינו עמהם. לכאורה המשפט הזה חסר, לכשיבוא משה רבינו עמהם, מה יקרה אז? ואז מה? ואז מה? נשאל אותו? נלמד ממנו? הוא יגיד? למה זה לא כתוב? אומרים אליהו הנביא, תשביע תרץ קושיות ובעיות. לא אומרים כשיבוא אליהו הנביא, יבוא הנביא, הוא יתרץ קושיות ובעיות. למה לא אומרים אותו דבר? צריך להגיד שיבוא משה רבינו עמהם, נדע, הוא נשאל אותו. אבל לכאורה פה העיקר במשפט הזה חסר. לפני כן צריך להקדים פה ולומר הערה מאוד חשובה לגבי מה שהגמרא פה אומרת, דברי בורות. לכאורה אנחנו חושבים, איזה שאלות הם שאלו. קודם כל אפשר להתרשם שהשאלות שלהם בכלל לא היו טיפשות. כן, שאלות אפשר להגיד במקום, שאלות במקום. למה הגמרא קוראת לזה דברי בורות? צריך לבוא וקודם כל להבין דבר מאוד יסודי, וכבר הזכרנו את זה כמה פעמים. כל מה שכתוב בגמרא, כולל ויכוחים שהיו בין חכמי ישראל לבין הצדוקים לבין הביתוסים לגבי חכמי יוון או אנשי אלכסנדריה, כמו שזה בימינו, יש מהם מקום לפי השכל. לפי השכל השאלות הן במקום. זה שמבחינת תורתנו הקדושה זה דברי שטות והבל, זה לא בא לגרוע מהם, כי הם לא ידעו את התורה. יש רבי יהושע בן חנניה, אני אומר תמיד, זה שהיה מנהל את הוויכוחים, או לא רק הוא, כן, אבל רבי יוחנן בן זכאי, רבי יהושע בן חנניה, הם יעלו ויכוחים ודיונים. יש את הקטע הנפלא במסכת בכורות על השאלות ששאלו חכמי אתונה את רבי יהושע בן חנניה, אותו רבי יהושע בן חנניה כמובן, זה שם הרי עומק עצום, גם בשאלות וגם בתשובות. חכמי ישראל עמלו שם קשה מאוד להבין את השאלות, וכמובן בעקבותיהם להבין גם את התשובות. אז צריך להבין שחכמי ישראל לא התעסקו עם טיפשים, ובטח שאם היו טיפשים לא היו תורכים להזכיר אותם בגמרא, לא היו מנציחים אותם לעולם ועד. אנחנו יודעים שאם בגמרא יש איזה קטע שנראה שם לאמוראים כפשוט מדי, אז הם שואלים, קופצים ישר, פשיטה, מי כמה שמלן, זה עזר מפריע, בגמרא לא כותבים דברים מובנים מאליהם. אז אם עצם העובדה שהגמרא כותבת את כל הדיאלוגים האלה, את הדו-שיח, את השאלות והתשובות בין חכמי ישראל לבין אותם שואלי השאלות, אז כנראה שהשאלות האלה הן שאלות שיש להם מקום. לפי ההיגיון בתורה, יש להם מקום לשאול. כן? יש איזה דיון מאוד מעניין, אם נניח שמישהו לומד תורה רק את השאלות והתשובות ששאלו את הצדוקים, חייב בברכת התורה או לא חייב בברכת התורה? התשובה היא שכן, שפשוט שכן. אם זה מופיע בגמרא, לומד את זה, חייב בברכת התורה. אין ציונים, אין גמרא יותר טובה, פחות טובה, יותר חשובה, פחות חשובה, יותר תורנית, פחות תורנית, אין דבר כזה. כתוב בגמרא, מברכים כשרוצים ללמוד את זה.